רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זאת התשובה. אנחנו עוד מעט מתחילים.
איך עובד מחשב? איך כדאי לבקש מהבוס העלאה בשכר? איך ללמוד 500 מילים בערבית בקלות? את התשובות לכל השאלות האלה תמצאו בקמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. קטלוג עשיר של קורסים איכותיים לקידום קריירה, לקרדיט אקדמי ולהעשרה כללית, והכל פתוח בחינם. חפשו קמפוס IL בגוגל או חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם את המאסטרי, ותיהנו מהמרצים הטובים בארץ שעוזבים את כיתות הלימוד ומגיעים עד אליכם.
היי, אני דורון פישלר, זאת התשובה, וקיבלתי שאלה שעוסקת בסרטים. איזה מין נושא זה? אני לא מבין שום דבר בסרטים. עידן שאל, כשמדברים על הסרט המצליח בכל הזמנים, או יותר נכון, הרווחי של כל הזמנים, אני תוהה כיצד מודדים את הכסף שהוא הכניס. האם על פי מכירת כרטיסים? ומה הסרט הכי מכניס בכל הזמנים, אם מתאמים את הדולר של פעם להיום? אוקיי, האמת היא שאני כן. קצת מבין בסרטים, אני התעניינתי בסרטים הרבה זמן, אני הייתי מבקר קולנוע הרבה זמן, וחוץ מזה, אני הייתי סוג מסוים של גיק של קולנוע, מהאלה שמתעניינים בבוקס אופיס. זאת אומרת, אלה שכל יום ראשון בודקים את הטבלאות של הסרטים הכי מצליחים בסוף השבוע האחרון, מה היה מקום ראשון, מה היה מקום שני, כמה כסף הוא הכניס, מה הייתה ירידת הסופש השני שלו, והאם מישהו עקף את הכי מצליח של השנה, כל זה דברים שממש ממש לא מעניינים את כל מי שלא מתעניין בזה. זה סוג של, זה כמו כדורגל. יש אנשים שמתעניינים בכדורגל ויכולים לדבר שעות על מי עשה מה למי וטבלאות ועניינים וכל זה, ואם אתם מדברים עם מישהו שלא מתעניין בזה, אין מה לעשות, הוא פשוט לא התעניין. כל אחד מעניין אותו מה שמעניין אותו. אני חושב שבוקס אופיס, שהנתוני ההצלחה של סרטים, זה דבר מאוד מעניין, כי זה לא סתם משחק ספורט. זה מנסה לחזות את ההתנהגות של הקהל. והקהל הוא בלתי צפוי. יש פה הרבה אנשים חכמים שיושבים ומנסים לחזות מה הקהל אוהב, מה הקהל ירצה לראות, ועדיין כל פעם מופתעים. כי כן, אפשר לנחש פחות או יותר שסרט עם סקרלט ג'ואנסן וטום הנקס וביונסה שמבוסס על בטמן, יהיה יותר פופולרי מאשר סרט על חיי העוני של איכרים בזימבבווה עילית עם שחקנים שאף אחד לא שמע עליהם. זה כן, אבל עדיין, תמיד יש סרטים שמצליחים הרבה מעבר לצפוי והרבה מתחת לצפוי, וזה מעניין. יש מיליוני אנשים שהחליטו כאיש אחד שאת זה הם רוצים לראות ואת זה לא. למה? אז בקיצור, זה מעניין. אותי. ואם זה לא מעניין אתכם, זה גם סבבה, אז תראו כדורגל או משהו, אבל במקרה הזה אני אדבר על זה. בתחום הזה של הבוקס אופיס בשנת 2019 היה אירוע גדול. יש לנו הסרט הכי מצליח בכל הזמנים חדש. Avengers Endgame, כלומר, הנוקמים סוף המשחק, הגיע להכנסות של 2.7 מיליארד דולר, והוכרז בתור הסרט המכניס ביותר בכל הזמנים. כל הסרטים של מרוול מצליחים, וכל הסרטים של האבנג'רס מצליחים מאוד, אבל זה הצליח יותר. הסרט הכי מכניס בכל הזמנים, וזה דבר מאוד נדיר, זה לא שכל יום יש הסרט הכי מצליח בכל הזמנים חדש, זה שיא שלוקח הרבה זמן לעקוב. אבנג'רס שבר את השיא של אבטאר, הוא היה הסרט הקודם שהחזיק בשיא הזה, והוא החזיק בו 10 שנים מאז שנת 2009, ואבטאר בזמנו שבר את השיא של טיטניק שהחזיק בשיא הזה 12 שנה. דרך אגב, דבר אחד שמשותף לכל הסרטים האלה, איזה שהם מאוד מאוד ארוכים. כל אחד מהסרטים האלה הוא איזה 3 שעות. מה שאומר, קודם כל, שמתברר שאנשים אוהבים סרטים ארוכים, אבל זה קצת במקרה שלא ראיתם את הסרטים האלה, אז יכול להיות שאתם לא יודעים על מה מדובר, אז בואו נקצר אותם קצת, כי 3 שעות זה הרבה. בואו נעשה את זה שלוש שניות. אז בבקשה, טיטניק, בשלוש שניות.
היי, אני ג'ק.
היי, אני רוז.
או, רוז.
או, ג'ק!
אז תמיד יש סרטים מצליחים, כל שנה יש סרטים מצליחים, אבל אין הרבה סרטים שמצליחים במידה הזאת. נכון לכרגע, נכון לרגע שאני מקליט את זה, מבין כל הסרטים שיצאו אי פעם, יש פחות מ-50 סרטים שהכניסו יותר ממיליארד דולר בקופות. כלומר, הכסף שאנשים שילמו על כרטיסים לסרט הזה הוא יותר ממיליארד דולר, ויש בדיוק 5 שהכניסו יותר מ-2 מיליארד דולר. Avengers Endgame הכניס, לפי הסמכות העליונה בעניין, שזה האתר Box Office Mojo, 2 מיליארד 797 מיליון 800,564 דולר. כן, 4. למה 4? כי משה לא שילם על כרטיס. אם הוא היה משלם, זה היה 575 דולר בסוף. סופרים כל כרטיס. אבל לשיא הזה יש כוכבית. כי כן, זה הסרט שהכניס הכי הרבה כסף, שאנשים שילמו הכי הרבה כסף לכרטיסים עליו, אבל השאלה היא אם זה באמת מה שמעניין אותנו. כי אם השאלה היא לא איזה סרט הכניס הכי הרבה כסף, אלא איזה סרט הכי הרבה אנשים ראו, אז למעשה אבטאר, הסרט שאבנג'רס שבר את השיא שלו, יותר אנשים ראו אותו, יותר אנשים ראו את אבטאר בקולנוע מאשר את האבנג'רס, למרות שהאבנג'רס הכניס יותר כסף. איך זה? פשוט, מחירי הכרטיסים עולים עם הזמן. ב-2009 מחיר כרטיס הקולנוע הממוצע בארצות הברית היה 7.5 דולר. ב-2019 המחיר הממוצע היה 9 דולר. אז למרות שאת האבנג'רס ראו קצת פחות אנשים, כל אחד מהם שילם בממוצע קצת יותר על כרטיס, והסרט בסך הכל הכניס יותר כסף. אוקיי, אז אתם יכולים להגיד, בסדר, אז זה לא נחשב. אז הסרט הכי מצליח בעולם הוא עדיין אבטאר. אבל רגע, אבטאר, אמרנו, החליף בשיא הזה את טיטניק. ואותו הדבר נכון גם לגביהם. אבטאר הכניס יותר כסף מטיטניק, אבל פחות אנשים ראו אותו. מאותה סיבה בדיוק. מחירי הכרטיסים עלו מאז. אוקיי, אז טיטניק הוא הסרט הכי מצליח אי פעם? לא, כי אני יכול להמשיך ככה עוד יותר אחורה. כל הטבלה היא כזאת. כשמסתכלים על הטבלה של הסרטים המכניסים ביותר בהיסטוריה, מגלים שמבין 25 הסרטים המצליחים בהיסטוריה, 24 יצאו ב10 השנים האחרונות. אז מה, בעשור האחרון יותר ויותר אנשים הולכים לקולנוע? לא. די להפך. היום יש לאנשים אפשרויות אחרות, הם יכולים לשבת בבית ולראות נטפליקס. למעשה פחות אנשים רואים היום קולנוע מאשר פעם. אבל מחירי הכרטיסים לאט לאט עולים. ולכן, בהדרגה, זה ברור שסרטים יעשו יותר כסף. דרך אגב, כשאני אומר שמחירי הכרטיסים עולים, לא תמיד זה ישירות. זאת אומרת, לאו דווקא המחיר של הכרטיס הוא יותר יקר, אבל נכון, נכנס כל העסק הזה של תלת ממד, אז פתאום צריך להוסיף עוד 4 שקלים בשביל המשקפיים, ויש פתאום איימקס, שכרטיסים יותר יקרים, המחיר הממוצע הולך ועולה בצורה כזאת. בכל אופן, אז בשלב הזה, מסקנה הגיונית להגיע אליה, זה שהטבלה הזאת של הסרטים הכי מכניסים אי פעם, פשוט לא שווה כלום. כי למי אכפת איזה סרט הכניס יותר כסף? לי אין מניות בדיסני, לצערי, מה שמעניין אותי, זה איזה סרט הצליח יותר, זאת אומרת, איזה סרט הכי הרבה אנשים ראו. וזאת שאלה קצת יותר קשה. אז יש טבלה אלטרנטיבית שמותאמת מבחינת אינפלציה. כלומר, היא לוקחת את הכסף שכל סרט הכניס ומחלקת אותו במחיר הכרטיס הממוצע בשנה שהוא יצא, מה שאמור לתת לנו את מספר הכרטיסים שנמכרו לסרט הזה. יופי. הרבה יותר רלוונטי. עכשיו, גם זה לא לחלוטין מדויק, כי יש עם זה הרבה בעיות. קודם כל, יש הרבה סרטים שיצאו יותר מפעם אחת. בסרטים ישנים, הם הרבה פעמים עשו כמה סיבובים לקולנוע, משום שהיום סרט יוצא לקולנוע, נמצא בקולנוע 3 חודשים, ואז אתם יכולים לראות אותו ב-VOD, בנטפליקס, בווידאו, במה שאתם רוצים. פעם זה לא היה ככה. היה אפשר לראות סרט בקולנוע, ורק בקולנוע. כאילו, היה אינטרנט, לא הייתה טלוויזיה. אז מה שעשו זה להוציא סרטים מצליחים לעוד סיבוב פעם בכמה שנים בקולנוע, וזה מסבך את החישוב, משום שצריך לחשב את העלות של הכרטיסים בכל שנה נפרדת. ברשימה הזאת יש גם חוסרים מסוימים. למשל, הקוסם מארץ עוץ משום מה לא מופיע ברשימה הזאת, למרות שאני משוכנע שהוא אמור להיות אחד הסרטים הכי מצליחים בהיסטוריה מבחינת מספר הכרטיסים, אבל משום מה הוא חסר, מה שהופך את כל העסק הזה לפחות אמין. וחוץ מזה, עד עכשיו דיברנו על הכנסות בכל העולם, על הסרטים הכי מצליחים בכל העולם. עכשיו אנחנו מדברים רק על ארצות הברית. למה? בגלל שמשם יש נתונים. כי פשוט אף אחד לא באמת ספר את ההכנסות של הסרטים בכל מדינה בעולם, אף אחד לא יודע כמה קזבלנקה מחר בקזבלנקה. ובמקרה כזה היה צריך גם לחשב את מחיר הכרטיסים ואת האינפלציה בכל מדינה בנפרד. למשל, אם אני הייתי הולך לסרט בהצגה יומית בקולנוע ארמון בחיפה בשנות ה-50, זה היה עולה לי לירה אחת ו-10 גוש. עכשיו, מאז המחירים קצת עלו, הייתה באמצע היפר-אינפלציה בארץ, והלירה התחלפה בשקל, והשקל התחלף לשקל חדש. אז אם סופרים את השווי של כרטיס הקולנוע של אז בכסף של היום, זה יוצא שהכרטיס עלה לי 0.01. כרטיס קולנוע עלה 0.01. כלומר, אתם יכולים ללכת לקולנוע 100 פעמים ולשלם על זה 0.01. שווה. אבל הפופקורן עדיין יעלה לכם 80 שקל. עכשיו, לכו תחפשו ככה כמה אנשים ראו כל סרט בכל מדינה, ולחשב את האינפלציה בכל מדינה וכל הזה, זה די בלתי אפשרי. הנתונים האלה פשוט לא קיימים. מה שנשאר לנו זה ארצות הברית. וגם שם הנתונים לא בהכרח אמינים ב-100%, אבל זה מה שיש. אנחנו יכולים לשער שזה די דומה למצב בכל העולם. אז קיימת הטבלה של הסרטים הכי מצליחים אי פעם, לפי מספר הצופים. ולפי הטבלה הזאת, Avengers Endgame לא נמצא במקום הראשון, הוא נמצא במקום ה-16. המכובד. בהחלט. אבטאר נמצא במקום ה-15, גם כן מאוד יפה, אבל לא ממש קרוב למקום הראשון. טיטניק נמצא במקום ה-5. ומעליו, במקום הרביעי, איטי. בשלישי, צלילי המוזיקה. בשני, מלחמת הכוכבים. המקורי, כן? הראשון. יודעים, בואו נעצור כאן לרגע. מלחמת הכוכבים. בשלוש שניות. היי, אני לוק!
תשתמש בכוח, לוק.
אוקיי! ובמקום הראשון, הסרט הכי מצליח בהיסטוריה לפי מספר הכרטיסים שנמכרו אליו, הוא חלף עם הרוח. חלף עם הרוח זה סרט שיצא ב-1939 במקור, והוא יצא אחר כך שוב ושוב ושוב. חלף עם הרוח היה סרט מצליח באופן מאוד מאוד חריג. מי שראה סרט אחד בשנה, ראה את חלף עם הרוח. מי שראה שני סרטים בשנה, ראה את חלף עם הרוח פעמיים. מספר הכרטיסים שחלף עם הרוח מחר מוערך בערך 200 מיליון, וזה יותר אנשים ממה שהיו בארצות הברית ב-1939. אף סרט היום לא מגיע קרוב לזה בכלל. הסרט הכאילו הכי מצליח היום, Avengers, הוא מחר פחות מחצי מהכרטיסים של זה. שוב, כי לא ממש הייתה ברירה, לא היו הרבה אלטרנטיבות ב-1939. אם רציתם לראות סרט, הייתם הולכים לקולנוע. ואומנם, כרטיס קולנוע עלה $0.25. אבל הרבה מאוד אנשים הלכו לראות את זה. אז אף סרט לא מחר, ומאוד סביר שאף סרט לעולם לא ימכור יותר כרטיסים מחלף עם הרוח. אז בואו, נתעכב גם עליו. חלף עם הרוח, בשלוש שניות.
היי, אני רט.
היי, אני סקרלט, אבל מה אעשה? לאן אלך?
בכנות יקירתי, לא אכפת לי.
מחר יהיה יום חדש.
עכשיו, הרשימה הזאת של הסרטים שמכרו הכי הרבה כרטיסים היא מעניינת, משום שכל סרט שמגיע לרשימה הזאת זה לא סתם במקרה בגלל שהוא הסרט הכי מצליח השנה כשהמחירים של הכרטיסים גבוהים. כדי להגיע לעשירייה הגדולה של הסרטים שמכרו הכי הרבה כרטיסים אי פעם, אתה צריך לא להיות סתם סרט, אתה צריך להיות תופעה. אתה צריך להיות משהו נדיר, משהו ענק שמתעלם מעל לרמה של סתם סרט. זה דבר שאפילו אנשים שפשוט לא הולכים לקולנוע יודעים עליו. והעשירייה הזאת מורכבת מסרטים כאלה. מלחמת הכוכבים. לא משנה בכלל אם ראיתם או לא ראיתם את מלחמת הכוכבים, אתם יודעים מה זה. אתם מכירים את המשפטים use the force look, ואתם יודעים איך נראה דארט ויידר, ומי זה יודה, ואיך נשמע את המוזיקה. יש המון דברים שהם מאוד מוכרים מהסרט הזה, וזה נכון לגבי רוב הסרטים ברשימה. ובמקום השמיני ברשימה של הסרטים שמכרו הכי הרבה כרטיסים אי פעם, נמצא דוקטור ז'יוואגו. עכשיו בואו נעשה דוקטור ז'יוואגו בשלוש שניות. שלום, אני דוקטור ז'יוואגו. האמת שאני לא יודע מה קורה בדוקטור ז'יוואגו. כלומר, אני מניח שזה על דוקטור ז'יוואגו, אבל אין לי מושג, אולי בסוף מתברר שבכלל הוא לא באמת היה דוקטור, או שדוקטור ז'יוואגו זה החומר שממנו עשויים החלומות, אני תכלס לא יודע. ואני חושב שאני לא היחיד, זאת אומרת, כמה אנשים שהם לא ממש מומחים לקולנוע יכולים עכשיו בשלוף לתת לי שורה אחת מדוקטור ז'יוואגו? או להגיד לי אפילו מי משתתף בסרט הזה. אף אחד לא זוכר היום את דוקטור ז'יוואגו. וזה מוזר, כי זה לא סתם סרט. אמרנו, זה אחד מהסרטים הגדולים ביותר אי פעם. זה מעניין שסרט יכול להיות כזאת הופעה ענקית, ואז אנשים פשוט ישכחו ממנו לגמרי. אוקיי, אבל על דבר אחד אנחנו יכולים להסכים, חלף עם הרוח נמצא בלי ספק במקום הראשון ברשימה הזאת. האם זה אומר שחלף עם הרוח בסרט שראו הכי הרבה אנשים? לא. זה הסרט שמכר הכי הרבה כרטיסים בקולנוע. אבל אנשים רואים היום סרטים גם לא בקולנוע. אם ראיתי סרט בווידאו, בדיווידי, בבלו-ריי, בווי-או-די, בנטפליקס, אז מה, לא ראיתי אותו? מהרגע שיש אפשרויות אחרות לראות סרטים, מספר הכרטיסים שנמכרו בקולנוע זה לא המדד היחיד לגבי מי הסרט שהכי הרבה אנשים ראו. לפעמים יש מעט מאוד קשר בין מספר הכרטיסים של סרט מחר לבין כמה אנשים ראו אותו. הנסיכה הקסומה. הסרט המושלם, אחד הסרטים הכי טובים שיצאו אי פעם, הוא היה סרט די כושל. הוא יצא בשנת 1987, ובאותה שנה הוא דורג בתור הסרט ה-41 הכי מצליח של השנה. בחישוב של כל הסרטים בעולם, הוא נמצא בסביבות המקום ה-2800. רוב האנשים לא ראו את הסרט הזה בקולנוע. אבל כמובן, בחשבון הזה לא נכללות הבערך 30 פעם שאני ראיתי אותו, והרבה מאוד אנשים אחרים שראו אותו מספר דומה או גדול יותר של פעמים. אנשים ראו את הסרט הזה הרבה מאוד, הם פשוט לא ראו את זה בקולנוע. אז איך סופרים את זה? מה עם גבעת חלפון שאנשים רואים כל שנה? מן הסתם אנשים רואים סרטים הרבה מאוד פעמים וזה לא נספר. הבעיה היא שאי אפשר למדוד את זה. מקסימום אפשר לספור כמה קלטות וידאו או DVD או משהו נמכרו, אבל מה זה אומר? יש דיסקים ששוכבים על המדף במשך שנים בלי שאף אחד יראה אותם, כי אני בטוח הגיע לראות את האוסף שלי של כל סרטי היצ'קוק, ויש סרטים שרואים מאות פעמים. וכשאני מקרין את הסרט, איך יודעים אם אני נמצא לבד או שאני עם 20 איש בחדר? אין שום דרך לספור את זה. אז מה הסרט שנצפה הכי הרבה פעמים? אני לא יודע. אין דרך לדעת. אבל אם הייתי צריך לתת ניחוש מושכל, הייתי אומר שזה כנראה משהו של דיסני. הסרטים המצוירים של דיסני, אלה סרטים שנטפים הרבה. כי ילדים, כמו שאתם בטח יודעים אם פגשתם אי פעם ילד, נוטים לראות את הסרטים האלה שוב ושוב 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 ושוב. הסרטים האלה מוכרים בכל העולם, והם מוכרים בכל הפורמטים, אז אם אני הייתי צריך לתת ניחוש מושכל מה הסרט שאנשים ראו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה, אני הייתי מאמר על מלך האריות. מלך האריות גם נמצא במקום מכובד ברשימת הסרטים המצליחים ביותר אי פעם, מבחינת מספר הכרטיסים שהוא מכר, הוא גם קלט את הוידאו הכי נמכרת אי פעם, ואני יכול להיות די בטוח שכל אחת מהקלטות האלה נצפתה יותר מפעם אחת, וגם יותר מפעמיים. אז יאללה, מלך האריות, בשלוש שניות.
סימבה, זמנו של מלך עולה ו... איי.
לא!
סקר זה קיי!
עכשיו, האם הדבר הזה בדוק? האם זה מדיד? לא. אני לא יכול לדעת את זה בוודאות, זאת רק השערה. אז מה הייתה השאלה? מה הסרט הכי מצליח בכל הזמנים, ואיך מודדים את זה? אז כך, הסרט שהכניס הכי הרבה כסף, נכון לכרגע, הוא Avengers Endgame. הסרט שמכר הכי הרבה כרטיסים בקולנוע, וזה כנראה יישאר ככה לנצח, הוא חלף עם הרוח. הסרט שהכי הרבה אנשים ראו הכי הרבה פעמים, אי אפשר לדעת, אבל אתם יודעים מה אומרים, הקונה מטאטה. זאת התשובה. אחרי הפרסומת, Avengers Endgame בשלוש שניות.
היי, אני איירון מן.
אני קפטן אמריקה.
אני הלק.
אני תור.
אני נטשה.
אני טאנוס.
אני גרוט.
אני ספיידרמן.
אני אנטמן.
אני הוקאי.
אוקיי, זה ייקח הרבה יותר מדי זמן. לא משנה.
אור לוי היא אשת רדיו מנוסה, יוצאת גלי צהל, והיא גם המפיקה הוותיקה ביותר של סיפור משפחתי. תוכניות הרדיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרון משפחתי חשוב. בהקלטות האלה נוכחים גם בני משפחה של גיבור הסיפור שלנו. אז אור, איזו דינמיקה נוצרת בהקלטות האלה?
תמיד נוצר אירוע נורא נורא מיוחד. אני חייבת לומר שגם אחד מהדברים הראשונים שאני תמיד אומרת למשפחות בשיחת ההכנה שאנחנו עורכים לפני הקלטה, שיביאו כמה שיותר ודגש על נכדים. כי יש משהו נורא נורא יפה כשאני נמצאת ומראיינת את גיבור הסיפור, שפתאום אחד מהילדים שואל איזה שאלה, או אומר, רגע, רגע, את הסיפור הזה לא הכרתי, תחזור שוב. כי בסופו של דבר לא משנה כמה אני אתכונן לרעיון, אי אפשר לנצח את המשפחתיות והסיפורים של המשפחה והנוסטלגיה והאנקדוטות, ותמיד נוצרת איזושהי תחושה כזאת של ליכוד נורא נורא גדול בין בני המשפחה שככה מגלים עוד פרטים חדשים. אני לא אשכח שהייתה לי הקלטה עם מורה שפתאום סיפרה על איך שהיא הייתה ילדה קטנה, הייתה נקרא לזה נעזרת באחותה בשיעורי הבית, ופתאום הילדים להתפרצו, מה זאת אומרת? את אף פעם לא נתת לנו לעשות דברים כאלה. וזה היה רגע כל כך מקסים ואמיתי, שאמרתי להם מיד, כמובן שהדבר הזה נשאר בתוך התוכנית, וככה גם היה. אלה הרגעים הכי מקסימים שיוצאים בעיניי בתוכניות האלה. וזה תמיד בסופו של דבר שווה הכל, לראות את החיבור שנוצר מחדש, בזכות המפגש הזה.
בהחלט, בהחלט. תודה רבה לאור. אם גם לכם יש סיפור משפחתי חשוב או זיכרון יקר ערך שחשוב לשמר, פנו אלינו. טובי המפיקים והמגישים של רשת עושים היסטוריה יהפכו את הזיכרון החשוב הזה לתוכנית רדיו דוקומנטרית מרגשת ומרתקת, כזו שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לה בשקיקה בעוד 100 שנים ויותר. בקרו ב-familysounds.co.il והשאירו את פרטי הקשר שלכם, או צרו עם מקשר ישירות במייל run@ranlevy.com. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
ها העולם הזה של הכלכלה של הסרטים, של הבוקס אופיס, כמה סרט מכניס וכל זה, הוא לפעמים טיפה מוזר. כולם מכירים את הדברים של מה הסרט הכי מצליח בעולם, ומי במקום הראשון בעניינים וכל זה, אבל יש הרבה עובדות שפחות אנשים יודעים על העולם הזה. למשל, פחות אנשים יודעים את העובדה שהאולפן שעשה את הסרט לא מקבל את כל הכסף שהסרט כביכול הכניס. כבר דיברתי על זה פעם אחת, דרך אגב, בפרק שעסק בפופקורן. כשאני קונה כרטיס לסרט של דיסני, דיסני לא מקבלת את כל הכסף על הכרטיס שקניתי, משום שבית הקולנוע צריך לשמור לעצמו גם איזשהו חלק. האולפנים ובתי הקולנוע מתחלקים ביניהם בהכנסות של הסרט, ומתחלקים באופן לא שווה. מקובל שבשבועיים הראשונים האולפן מקבל את רוב ההכנסות, ובהמשך זה הקולנוע שמשאיר אצלו את רוב ההכנסות, והאולפן מקבל גם, אבל הוא מקבל פחות. כלומר, לאולפן הרבה יותר אכפת ממה שקורה לסרט בשבועיים הראשונים שלו, מתי שכולם, ולכן הוא מפרסם את כל הפרסומים האלה של בואו לראות את כולם את הסרט הזה היום, מאשר מה שיקרה בהמשך, ויש הרבה אנשים שחושבים שזה טרגדיה, שככה נוצרים סרטים גרועים, משום שלאולפן יותר משנה להביא הרבה אנשים בשבוע הראשון, לפני שהתפרסמו על הסרט הזה הרבה ביקורות, ואנשים שמעו בכלל מחברים שלהם אם הוא טוב או לא, ולכן הוא רוצה לעשות סרטים שיביאו אנשים מיד. כלומר, סרטי המשך, משהו שמבוסס על משהו שאתם כבר מכירים, או על צעצוע שאתם מכירים, או שפשוט משהו שהיה לו טריילרים ממש טובים שהביאו אנשים לקולנוע בשבוע הפתיחה. אם הסרט טוב או לא, זה פחות משנה בנקודה הזאת. לעומת זאת, אם סרט הוא ממש ממש טוב, ככה שאנשים מספרים עליו אחד לשני, וככה הוא ממשיך לרוץ הרבה מאוד זמן, עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, בגלל שעוד אנשים רוצים לראות אותו, זה פחות אכפת לאולפן. כי הוא לא רואה מזה הרבה כסף. זאת אומרת, עדיף להם לעשות סרטים שימכרו טוב, שיש להם מסע פרסום טוב, מאשר סרטים טובים. וזאת חלק מהסיבה לזה שסרטים הוליוודיים נראים כמו שהם נראים. עכשיו, יש אבל מצב אחד שבו פתאום לאולפן כן אכפת ממה שקורה בסוף לסרט, בשבועות האחרונים. ספקטר. סרט ג'יימס בונד. ההכנסות שלו באמריקה היו $200 מיליון, כמעט בדיוק. כלומר, לא 201 ולא 205, אלא $274,000. לא 700, 70. זה ממש 200 וטיפ טיפה. סופרמן חוזר? סרט, אחד מהסרטים על סופרמן. אז כמעט אותו דבר. עוד פעם, זה 200 וטיפ טיפה. יש 5 סרטים שההכנסות שלהם בארצות הברית היו בין 200 ל-201, אבל אין אף סרט שההכנסות שלו היו בין 199 ל-200. ואם מסתכלים על מספרים עגולים אחרים, קורה אותו דבר. בין 99 ל-100 מיליון דולר, יש בדיוק 3 סרטים שהכניסו סכומים כאלה. לעומת זאת, בין 100 ל-101 יש 27 סרטים. מת לחיות 3, ואל תתעסק עם הזוהן, ושבעה חטאים, והגיבן מנוטרדם, וקצה המחר, וקינגזמן 2, ושייקספיר מאוהב, ו-50 גוונים 2 או 3, וזה. כל הסרטים האלה עשו $100 מיליון נקודה קצת. וזה כנראה לא ממש מקרי, שכולם הגיעו בדיוק למספר העגול ועוד טיפה. כי האולפנים רוצים שהסרטים שלהם הגיעו למספר העגול הזה, ולא סתם בשביל להתגאות בזה שהנה יש לנו סרט שהכניס $100 מיליון. האולפנים עושים כסף מהסרט גם אחרי שהוא יורד מהאקרנים בבתי הקולנוע. הם מוכרים את זכויות ההקרנה שלו לערוצי טלוויזיה, לשירותי VOD, למטוסים, כל מיני כאלה. עכשיו, כמה הם מקבלים על זכויות ההקרנה האלה, זה תלוי בכמה הסרט שהם מוכרים היה סרט מצליח. והעסק הזה נעשה במדרגות. זאת אומרת, על סרט שהכניס יותר מ-100 מיליון, אפשר לדרוש סכום משמעותית יותר גדול מאשר סרט שהכניס פחות מ-100 מיליון. זה אומר שאם יש לאולפן סרט שההכנסות שלו בקולנוע היו 99 מיליון, המיליון דולר בודד רווח הזה, בין 99 ל-100, שווה לאולפן יותר ממיליון דולר. ולכן האולפן יעשה כל מה שהוא יכול, ומוכן להשקיע אפילו מיליון דולר, בלהרוויח את המיליון החסר הזה. אז אם יש סרט כזה שהכניס כמעט 100, אז הם פתאום ישאירו אותו בקולנוע ליותר זמן, לתת עוד הזדמנות לאנשים לראות אותו, או יעשו עוד איזשהו מסע פרסום ממוקד כדי להביא עוד טיפ-טיפה אנשים לקולנוע, או אם נגמרות האפשרויות האחרות. וזה דבר שאף אולפן לא מודה רשמית שהוא עושה, אבל אנשים שמבינים בנושא בהוליווד טוענים שזה קורה כל הזמן, האולפן פשוט יקנה כרטיסים לסרט של עצמו. כלומר, אם חסר לו טיפה בשביל להגיע ל-100, אנשי האולפן פשוט יקנו כרטיסים לסרט כדי להביא אותו אל ה-100 הזה. כלומר, אולי תתקלו במישהו שמגיע לקולנוע ואומר, שלום, אני רוצה 5,064 כרטיסים לג'יימס בונד, בבקשה. ואז הקופה יתגיד לו,
כן, אבל באולם יש רק 150 מקומות.
לא משנה, לא משנה, תביא את הכרטיסים. יהיה בסדר. עד כאן התשובה. אם אתם רוצים לשאול אותנו עוד שאלות, אתם יכולים ללכת לאתר הבית runlevy.com/theanswer, יש שם טופס כזה שבו אתם יכולים לשלוח שאלות, ואתם יכולים למצוא שם גם את כל הפרקים האחרים של הפודקאסט הזה. אותם אתם יכולים למצוא גם באפליקציה של רשת עושים היסטוריה באנדרואיד, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. עמוד פייסבוק, דורון פישל נגד העולם, זה המקום שבו אני מעדכן על פרקים חדשים ועל הרצאות שאני עושה, ואם בא לכם להזמין אותי להרצאה גם, יכול להיות בסדר. מפיק ועורך גיא בינון, אביב שם טוב, ייעוץ ומתמיכה מורלית, רן לוי העורך הראשי, נייטי מור מנהל העסקי, אני דורון פישלר והתפקיד שלי כאן לא ברור בכלל. ביי.
אני קפטן מרוול.
אני הפנתר השחור.
אני נבולה.
אני דוקטור סטרנג'.
אני רוקט.
היי, אני סטן לי.
אני סקארלט וויץ'.
אני ולקירי.
אני בקי.
אני דרקס.
זהו, זה כולם?
אוקיי, מה עושים עכשיו?
או הלק!
או אנטמן.
לא לא לא! לא 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 לא!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com.
runlevy.com.
או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.